ויראו אחיו כי אותו אב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו, ולא יכלו דברו לשלום. מדרש תנחומה אומר שיוסף היה כל הזמן רגיל לומר שלום לאחים. כל הזמן היה בא אל אחיו, ורגיל לומר להם שלום. והם לא ענו לו שלום בחזרה. לא רק זה, כאשר האחים הולכים לראות בשכם, אומר ישראל ליוסף, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצום. כשיעקב מתעניין מה מצב השלום של האחים, אז הוא רואה לנכון לשלוח את יוסף. יוסף, אומר השל"ה הקדוש, יוסף מידתו מידת השלום. יוסף שואל בשלום האחים, יוסף נשלח לברר מה שלומם. יוסף הוא נער את בני וילהה ואת בני זלפה. רש"י, לפי חז"ל, רגיל אצל בני בלהה ובני זלפה, לפי שאחיו היו מבזים אותם והוא מקרבן. זאת אומרת שהאחים בני לאה אמרו, טענו שצריך לחדד את המדרגות, את ההבדלים. אנחנו בני לאה והם בני שפחות, זה לא אותו מדרגה. ויוסף מתוך דאגה לשלום, לאחווה, אז הוא היה הולך כל הזמן לבני זלפה ובני בלהה ומקרב אותם, מקרבן. ולפי מדרש אחר, לא רק שהוא היה מקרב אותם, הוא היה ממש משרת אותם. והוא נער. יוסף בא אל אבא, בא אל יעקב, ומעביר ביקורת על האחים. אומר רש"י, האחים מזלזלים בבני השפחות וקוראים אותם עבדים. אומר יוסף, זה לא על הדעת, הוא בא ליעקב, אי אפשר ככה שאתה קוראים להם עבדים. זאת אומרת שיוסף כל הזמן מעוניין לדבר על העובדה שכולנו בשלום. כולנו בני איש אחד. כולנו אחים. ומשום מה העובדה שיוסף כל הזמן קורא לשלום, זה עצמו מקומם את האחים. זה עצמו יוצר שנאה. יוסף מודאג מנושא האחים, מנושא האחווה, לא רק בשביל השלום בין האחים, שכולנו בסוף נהיה עם כל ההבדלים, גבירות, שפחות, זה, אבל כולנו בסוף נהיה אחים. הוא מודאג גם מהעובדה שכל האחים, הם רבים ומגוונים, צריכים לשמור על הקשר עם האבא. האחים מתפצלים, לאט לאט גדלים, כל אחד הולך לדרכו. האם ישמר הקשר עם האבא? יוסף, יותר מכל אחד אחר מהאחים, עסוק בקשר, בשמירת הקשר עם האבא. בין זיכונים, לפי דעה אחת בחז"ל, הפנים, זיו איכונים של יוסף, דומה מאוד מאוד לשל יעקב. זאת אומרת, הפנים שלו כל הזמן מזכירות את יעקב. אתה רואה את השבטים, רואים את יוסף, זה נזכרים ביעקב. כל הזמן מזכיר את האבא. כל תורתו, אומר רש"י, כל תורתו של יעקב, כל מה שהוא ידע בתורה, לימד את יוסף. יוסף יושב כל הזמן אצל אביו, לספוג את תורתו, לשמור על הקשר שלו, נשכח את תורת האב. כל הזמן להיות בקשר עם מה שאבא אומר. ישראל אהב אותו, יש קשר עמוק, כל הזמן... כל האחים קשורים, אבל הוא כל הזמן בקשר עם האבא. בוודאי שאנחנו נראה בפרשת מקץ, פרשת ויגש, כל הזמן, העוד אביכם חי, העוד אבינו חי. זאת אומרת שיוסף עסוק בשני קשרים. הקשר בין האחים מעסיק אותו, מה השלום שכולן ביחד, והקשר בין האחים לאבא. ולכן, ישראל עושה לו קטונת פסים. קטונת פסים, זאת אומרת בגד, שמכיל בקרבו המון גוונים, המון צבעים. הנה הבן, שגם כולל את כל, את המכנה המשותף, המאחה של כולם, וגם הוא כל הזמן שומר על הקשר בינם לביני כל הזמן. ובאמת כשהאחים הולכים לראות, אז כשיעקב רוצה לדעת מה המצב, הוא שולח את יוסף, ראה את שלום אחיך, והשיבני דבר, אני רוצה לדעת מה איתם, יוסף יחבר אותי חזרה אליהם, אותם אליי. שני חלומות, אם כן, חולם יוסף. שני דברים מעסיקים את יוסף. בחלום הראשון הוא מדבר רק עם האחים, ויגיד לאחיו. מה הוא אומר לאחים? כל אחד יש לו תעלומה שלו. כל אחד עסוק בשלו. אבל אני הציר של המעגל. תסובן העלומותיכם. אני יוצר פה סיבוב. אני האמצע, ועכשיו במקום שיהיו פה הרבה כיוונים, בסוף הכל מתגבש למעגל. אני כל הזמן עוסק במכנה המשותף של כולכם. כל אחד עם העלומה שלו, נכון? כל אחד עם הגוון שלו, אני עוסק במכנה המשותף. בשלום. ככה יהיה שלום בין כולם. יהיו הבדלים, נכון? יש בני גבירות שפחות, אני כל הזמן מקרב את הבני שפחות, דואג להזכיר לכולם את המכנה המשותף. אומר המהר"ל מפראג בספרו נצח ישראל, יוסף כנגד הלב. הלב מזרים דם לכל האיברים, גם למוח, גם לעיניים, אבל גם לאצבעות וגם לעקב. הלב מזרים את אותו דם לאיברים מאוד שונים. חלקם חשובים יותר, חלקם חשובים פחות, חלקם נשמה תלויה בהם וחלקם לא. אבל אותו דם מגיע לכל האיברים, בדיוק אותו דם. זאת אומרת שהלב כל הזמן מזכיר, מעורר את המכנה המשותף לכולם. איברים, 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 אבל כולם מכנה משותף. חלום שני, חלום אחר. הנה חלמתי והשמש והריח ואחד עשר הכוכבים השתחווים לי. פה הנושא הוא לא אתם לבד, אלא ויספר אל אביו ואליך. את החלום השני הוא לא רק מספר לאחים, הוא מספר לאב ולאחים. כי הנושא של החלום השני הוא לא האחים, שצריכים לשמור על השלום ביניהם, אלא על הקשר עם האבא. יש שמש ויש ירח. האם הכוכבים שומרים על קשר עם השמש והירח? האם הם שומרים עם קשר על המקור של האור? מאיפה האור מגיע? ויספר אל אבי. אל אבי ואליך. והקשר בין אבא לאחי. שני נושאים שמטרידים מאוד את יוסף. השלום ביניכם, בין האחים, והקשר עם האבא. ושני הדברים האלו מאוד יוצרים שנאה. ויסנאו אותו, ויוסיפו עוד שנאו אותו. כל הזמן יש פה כוח שטוען שצריך להיזהר, לא לחדד הבדלים ולא להעצים את המדרגות השונות, כי זה יפגע בשלום. זה עוצר אותנו, זה חונק אותנו. במקום שכל שבט יפתח את שלו, את המיוחד שלו, כן, וצריך להגיד, אנחנו לא כולנו אותו דבר. יש הבדל בין בן גבירה לבין שפיחה. שפחה, זה לא אותו דבר. כל שבט יש לו עניין אחר, רוצה לפתח את האלומה שלו. ומי שכל הזמן אומר, כן, המכנה המשותף, המכנה המשותף, הוא משתק. מאלמים. יש מי שאמר מלשון אילמות. אתה אומר לנו להיות אילמים? זה אלומות, זה אילמות. אתה משתק את הקול המיוחד של כל שבט. את העצמאות ואת החירות. מכנה משותף עלול להיות מכנה משותף נמוך. מי שמזכיר כל הזמן מכנה משותף מטשטש את המדרגות, וכל הזמן מדבר על המכנה המשותף, זה עלול להיות פשרה. זה עלול, אנשים עלולים לוותר על מה שהם שואפים, על החלומות שלהם, בגלל המכנה המשותף הזה שכל הזמן מזכירים אותו, שצריך כל הזמן להיות ביחד. לא, אז מה? יש הבדלים. אתה מאיים שאנחנו עלולים להיפרד מהאבא. זה הבעת אי אמון. אתה כל הזמן מביא דיבה רעה אל אביהם. להביא דיבה רעה אל אביהם זה להתלונן על הנתק בינינו לבין האבא. אנחנו קשורים לאבא, אתם לא צריכים שכל הזמן יגידו לנו מה עם הקשר עם האבא. אנחנו יודעים להתפתח, להיות בנים, ולמצוא את האיזון הנכון בין הקשר לשורש לבין הענפים שצריכים כל ענף עכשיו לצאת לפועל. רש"י מביא דעת חז"ל, כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו, שהיו אוכלים עבר מן החי. מופיע בכמה מדרשים הביטוי הזה, שהאחים היו, יוסף התלונן שהם אוכלים עבר מן החי. ודאי, עבירה חמורה מאוד משם יצאות מנוח. אולי זה משל, אולי זה רמז לסכנה של איברים שמתפצלים מהחי. מרוב רצון של כל שבט לבטא את עצמו, מרוב רצון להיפרד, אתם בני שפחות, אנחנו בני גבירות, אני כזה, אני כזה, יש פה איברים שהולכים ומתחלקים מהחי. מהאורגניות הזאת שנקראת משפחת יעקב. ולכן, וילכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם. האחים תופסים מרחק. לראות את עצמן, אומר רש"י. צאן את עצמן, תן לנו לחיות, תן לנו רחוק כמה שאפשר מהקול הזה, שכל הזמן משתק אותנו, כולן ביחד, וכל הזמן צריכים לשמור על הקשר עם אבא, בוא, אנחנו רוצים קצת לתפוס מרחק. ויעקב מרגיש את זה. יעקב שולח את יוסף, ראה את שלום אחיך והשיבני דבר. אולי הם התפצלו לי כבר, אולי הם התרחקו ממני יותר מדי. יוסף, תשלח יוסף. תבדוק שיש אחווה, שלום אחיך, תשאל אותי, השיבני דבר, מה איתי, הם קשורים אליי עדיין. כותב הרב קוק באורות הקודש חלק ד' שבאמת זה קולה של השנאה. לשנאה בעולם יש תפקיד. השנאה ודאי אנחנו לא רוצים שתהיה שנאה, אבל היא נמצאת בעולם, היא מתעוררת. היא מתעוררת דווקא במקום שיש שלום. במקום שיש מי שדוחף לשלום, תתעורר תמיד שנאה. כי השנאה באה לעורר את הצורך ולתת מקום לכל אחד. בפרטיות של כל אחד, בהגדרה המדויקת של כל אחד, בחידוד ההבדלים. ויש כעס על השלום הזה, על הביחד הזה. רגע, לא, יש הבדלים, יש מדרגות. יהודה מוביל את מכירת יוסף. מוביל את הדגל, להיפרד, להיפרד ממי שכל הזמן דואג לאחווה. להיפרד מהכוח הזה שנקרא יוסף שכל הזמן דואג לאחווה ולקשר עם האבא, אנחנו מסתדרים מצוין. אבל דווקא יהודה, בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו. אומר המדרש, בגלל מכירת יוסף, יהודה יורד. עוזב את האחים. יוסף לא נמצא, דמותו של יוסף איננה, ולפתע יש פיצול. אחד האחים מתפצל, יורד, עוזב את המשפחה, לבד, לא עם כולם. אבל לא רק שהוא עוזב את האחווה. וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שועה. כנעני, בת כנעני. אפילו עשיו, אומר המדרש, אפילו עשיו ידע שראות בנות כנען בעיני יצחק אביו. נושא הזה שלו לקחת כנעניות, זה היה אחד מהדברים שעברו במסורת בבית האבא. אברהם שלח את העבד לקצה השני של העולם. יצחק אמר ליעקב, אל תיקח אישה מהכנעני. רבקה אמרה, קצתי בחיי. מה לא עשו? כולם הלכו לחרן, כולם, אף אחד לא התחתן עם כנענית. אפילו עשיו הבין את זה, שזה בעיני אביו, יש, זה המסורת בית אבא שלנו, לא הולכים לכנעניות. מדרש מחריף, הוא אומר, משל לכלב שעבר ליד נבלה, הריח את הנבלה, ולמרות שכלב אוכל נבלות, את הנבלה הזאת, היא הייתה יותר מדי מסריחה, הוא לא אכל אותה. עבר ועזב אותה. עבר אריה, וכן אכל את הנבלה. אמרו לכולם, מה? כלב לא אכל ואתה אריה אוכל? כך אומר המדרש. עשיו לא הסכים לקחת, ואתה יהודה, אתה לוקח בת קליש כנעני? תראה מה קורה כשיוסף לא נמצא. תראה מה קורה כשיוסף לא נמצא, אז הוא עוזב את האחים, הוא עוזב את האבא. את הדבר הכי בסיסי של מורשת בית אבא, הכי הכי בסיסית, שלא מתחתים עם כנעניות. נולד לו בן, ער רע בעיני השם, וימיתהו השם. מגיע יהודה לאונן, ומדבר איתו על אחווה. בוא אל אשת אחיך, והקם זרע לאחיך. אחווה, איבום, זה בדיוק מצווה שקשורה לאחווה, לאחים. כולן, אתם אחים, נכון? אתה עונה, נח של ער. בוא אל אשת אחיך, ויאבם אותה, והקם זרע לאחיך, אחים. ומה עונן? ושיחת ארצה לבלתי נתון זרע לאחיו. לא רוצה לתת זרע לאחיו. אין אחווה. תראה מה קורה לך יהודה כשיוסף לא נמצא. בתוך המשפחה שלך מתפרקת אחווה. אין לך אחווה בין הדבר הבסיסי הזה של הקם זרע לאחיך. אין אחווה, לבלתי נתון זרע לאחיו. כשיוסף לא נמצא, ככוח יוסף איננו, האחווה מתפרקת. הקשר לאבא מתפרק, האחווה מתפרקת. יוסף יגרום לאחים בפרשת מקץ לברר מחדש את מושג האחווה, לברר מחדש את הקשר לאבא. הוא יוביל את האחים בדרך קשה להגיד משפטים של כולנו בני איש אחד אנחנו. הוא יוביל אותם לזה ש אם בנימין הגביע נמצא אצלו, אז כולנו עבדים לאדוני. הוא יוביל אותם למקומות של עבדך הרב את הנער, ואיך הרי ברעה אשר ימצא את אבי. הוא יוביל אותם יוסף בדרך לא דרך לאחווה ולקשר לאבא מחדש. הם מכרו אותו, אבל הוא לא יחנך אותם. ולעולם יוסף לא ינקום. הוא לא יכעס. הוא לא ישיב להם כגמולם רעה. הוא לא יגיד ליעקב ברמז אפילו, מכרו אותי, תגיע להם, כלום. הוא היה יכול להגיד ליעקב, יעקב, מי שמכר אותי זה יהודה. ואיך יהודה יקבל מלכות? יוסף דבר ראשון דואג לאחווה. הוא מוכן בשביל זה לסבול המון. הוא יסבול אלבונות, הוא ימחר, הוא יפסיד החלומות, מה לא יקרה לו. אבל הוא לא יפגע לעולם בשלום. לעולם הוא לא יפגע בשלום, לעולם הוא לא יהיה שותף לנתק בין האבא לבנים. הוא תמיד קשור לאבא. הוא תמיד ירצה בשלום אחיו. כוח יוסף, כוח משיח בן יוסף, אומר המהר"ל, הכוח שדואג לשלום. משיח בן יוסף מקבץ גלויות. יש המון הבדלים, זה לא אותו דבר. כן, אפשר לקבץ, אפשר לאסוף. כוח יוסף, יאמר המהר"ל בנצח ישראל פרק א', משמר את עם ישראל כעם אחד גם בגלות. גם כשעם ישראל יוצא לגלות ומתפזרים לכל עבר, כולנו בני איש אחד אנחנו. מי בזכות מה אומר המהר"ל? בזכות יוסף. יוסף משמר, כולנו בני איש אחד אנחנו. בית יוסף. זה כוח רחל. כשנותנים את לאה ליעקב, ויהי בערב, ויקח את לאה ביתו, ויביא אותה אליו, ורחל רואה, רואה איך שהורסים את כל החלום שלה. היא חיכתה כל כך הרבה שנים, הייתה חתונה, ועושים לה כזה עוול, כזה רשע. היא יכלה לקוס, היא יכלה לא שתף פעולה, היא יכלה אפילו להגיד, טוב, אז שלאה תסתדר. היא מבטרת על כבודה, מבטרת על חלומה, רק בשביל שאחותה לא תתבייש. למען האחווה היא נותנת הכל. אומר המהר"ל מפראג, בנצח ישראל, זה כוח יוסף. זה כוח משיח בן יוסף. האחווה, האחווה למען הכל. השלום, השלום על הכל. גם אם זה אומר שנאה. גם אם שנאו בגלל זה. כי אלמלא כוח יוסף, אז הכל מתפלג. אין שום קשר לאבא. גם יעקב עצמו משותק. כשיוסף לא נמצא, הוא לא יכול לצאת לפועל. אין צינור שמקשר בינו לבין שאר המשפחה. אין. יעקב כבר לא יעקב. הוא מלא אבל, הוא עצוב. הסתלקה ממנו נבואה. אין לו קשר. ויתאבל על בנו ימים רבים, ויקומו כל בניו לנודם לחמו, וימאן להתנחם. אין לו בנים, בנות, זה לא מעניין אותו. רק שהוא ייפגש עם יוסף, ותחי רוח יעקב אביהם, חזרה לו רוח הקודש. רק אז ויחי יעקב. הוא מת, יעקב, כביכול לא נמצא כאן. הוא לא, אין צינור בינו לבין המציאות, בינו לבין הבנים. יוסף לא מפחד מהתוספת. יוסף כשמו כן הוא, תוסיף. מה, זה מסובך להוסיף. כי תוספת זה הרבה גוונים, תוספת זה הבדלים, תוספת זה מחדד דעות שונות, זה, 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 זה קשה להכיל. לא, תוסיף, יהיה בסדר, נצליח להכיל את כולם. תוסיף, וידגו לרוב, אדרבה, לרוב. יוסף יאמר בספר יהושע, אני עם רב. בסדר, אני מצליח להכיל כמות גדולה. כי יוסף יש לו תכונת השלום. הוא יצליח למצוא מכנה משותף, גם אם יש הרבה מאוד. יהיו המון, אני אצליח למצוא את המכנה המשותף. הוא לא מפחד מהעין הרע. לא מפחד מהריבוי. יוסף עושה שלום בין החלום לבין הפתרון. בין העולם העליון, עולם החלומות, לבין העולם הזה, עולם המעשים. יוסף יעשה שלום בפרשת מקץ בין שתי חלומות. יעשה שלום בין שנות רעב לשנות צובע. הוא יעשה שלום בין מצרים לבין כל העולם. יוסף בכל מקום שהוא מגיע, הוא מצליח לבנות בית. הוא מומחה לבניית בתים. בית יוסף, בית רחל. מיד איך יוצרים פה מכנה משותף, בית. הבית של יהודה כמעט מתפרק, אבל יוסף יודע לבנות בתים. ויפקידהו על ביתו, יפקיד בביתו, ויבח את בית המצרי ברכת השם בבית. אין אדוני לא ידע איתי מה בבית. או כל הבית נמצא אצלו. גם בבית הסוהר, אותו דבר, הוא מנהל את הבית, ואחר כך בית פרעה, ניתן לו בית פרעה, והוא אחרי על כל בית פרעה, כל מצרים, בית אחד גדול. בית יוסף. הניסיון הגדול של יוסף, להצליח ליצור מכנה משותף, אבל לא על בסיס נמוך. הסכנה הגדולה של כוח יוסף, זה שמרוב רצון למכנה משותף, יורדים למקום נמוך מדי. ירובעם בן נבט, בא משבט יוסף. סבל בית יוסף נמצא בידו. יש לו את הכישרון של יוסף. 10 שבטים הולכים אחריו. אומר המהר"ל, תסתכל, יש לו את הכישרון של יוסף. הוא מצליח, מיד כולם מרגישים שהוא מצליח לחבר 10 שבטים, מתחברים אליו צ'יק צ'ק. רק 2 שבטים הולכים מרחבם. הוא יודע לאחד את העם סביבו. אבל הרצון ליצור שלום ואחווה נתקל בניסיון מאוד מאוד קשה. והוא החשש, הסכנה לרדת למכנה משותף נמוך. כדי לשמור על איחוד של כולם. יוסף יודע להיות יפה תואר ויפה מראה, וזה מוביל אותו לניסיון. הוא יודע ליצור שלום, יופי, דבר מאוד יפה, וזה מוביל אותו לניסיון מאוד מאוד קשה. ופה צריכה להתברר הבנה מאוד מאוד עמוקה של יוסף, שאם המכנה המשותף יהיה נמוך מדי, זה לא רק שירדנו במכנה המשותף למען השלום, נפסיד גם את השלום. כשהמכנה המשותף יותר מדי נמוך, גם אי אפשר ליצור שלום. כי כשהמכנה המשותף נמוך מדי, מתגלה היצר הפרטי שבאדם, האנוכי, היצר הרע, חסר הרגישות. יותר, המכנה המשותף יותר מדי נמוך, כבר זה לא יהיה שלום. הוא לא יכול, אומר יוסף, הוא לא יכול לענות. איך אעשה הרעה? באשר את אשתו. אתה, אני אפגע בשלום, בשלום ביניכם. את אשתו. אני יכול לפרק שלום ביניכם? אמנם אני מאוד נחמד לכולם, ויוצר אווירה נעימה פה לכולם, וכולם מרגישים איתי טוב, ואני יוצר שלום בתוך הבית, וכולם שמחים איתי. אבל אם המכנה המשותף נמוך מדי, אז בסוף אני מפרק את הבית. הבית יתפרק, אני לא רוצה לפרק בתים. אני רוצה את הבית המצרי, את ברכת הבית. אבל יותר מדי נמוך מכנה המשותף כבר לא תהיה ברכה. הוא יתפרק הבית. וחטאתי. חטאתי לאלוקים. אתה רואה שזה כבר יצריות פרטית שלא לוקחת בחשבון את השלום. ותתפסהו בבגדו, יוסף עוזבת לה את הבגד, את הבגידה. אני לא מוכן לבגוד. אם המכנה המשותף פירושו בגידה, זה כבר נגד, זה כהפכו מהשלום. אם המכנה המשותף זה פרטיות שלא מתחשבת בשני, זה כבר הפוך מהשלום. הוא מוכן לשלם את המחיר, הוא יודע בדיוק מה זה אומר לעזוב את הבגד אצלה. הוא מוכן ללכת לבית הסוהר, אבל לא לפרק בתים. הוא לא יפרק בית. ניסיון קשה מאוד של משיח בן יוסף. ניסיון מאוד מאוד קשה ליצור שלום, ליצור מכנה משותף, רחב, אבל להיזהר שהוא לא יהיה יותר מדי נמוך. כי אז השלום בסוף גם לא יהיה. להישאר יוסף הצדיק. דווקא צדיק יסוד עולם. דווקא צדיק מצליח להשכין שלום. על גבי השלום הזה אפשר לפרוץ קדימה. אפשר לפרוץ. מה פרצת עליך פרץ? אפשר להציב אתגרים גדולים. שאיפות עליונות. המוח, אומר המהר"ל, המוח, משיח בן דוד, יכול לחלום, להציב אתגרים מאוד גבוהים, המוח הוא נבדל, רק בגלל שיש לב. כי כל האיברים יבואו. יש מי שישתף את כל האיברים, אז המוח יכול להציב שאיפות מאוד עליונות, מאוד רוחניות, מאוד גבוהות. הייתה יהודה לקודשו. אפשר לפרוץ, אם אתה יודע שיש לך יוסף. יוסף יוביל את יהודה. יגרום ליהודה לחזור בתשובה. יוסף יגרום ליהודה להבין שהוא לא יכול בלי אחווה. ויהודה שיביית מאת אחיו, הוא יהיה לאט לאט זה שדווקא יהיה הכי הכי אח, הכי הכי ערב. ואז, אחרי שיוסף יוביל אותו לשם, יהיה אפשר שיהודה יזכה במלכות. ומי שמוליך קדימה.
ארץ נולד כשהוא עוד היה...
נכון. אבל זה מתחיל להתחלה. הוא מודה. יהודה מודה. טעיתי. אני מודה בטעות. ואיך הוא לומד את זה? נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש. ולא יפגע. השלום יותר חשוב. אז יש ברכה. הוא בסוף פרשת מקץ הוא יגיע, בתחילת פרשת ויגש, אני יושב עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. אז לא יכול יוסף להתאפק. עכשיו, הושלמה ההכנה שלו, אפשר לתת לכוח יהודה להוביל קדימה. למלוך, בבקשה, שימלוך, שיציב אתגרים, את יהודה שלח לפניו גושנה, להקים ישיבה, יעלה למעלה, אבל כל השבטים ילכו איתו. הוא לא יהיה לבד. שבת שלום, חנוכה שמח.